אני מתחיל שיעור עכשיו. טוב, ככה, בשני שיעורים הקודמים שמעתי ממשה בעיקר את ה... חם לכם? רק לי חם. הבנתי, טוב. בקיצור, בגדול ראיתם יותר את היסודות. יסודות העיוניים בעניין איסור מלאכה ביומתו. אנחנו ננסה השבוע ושבוע הבא לסגור למעשה את הדברים. פעם ניגע בעיקר ברוב המלאכות, פעם הבאה ניגע בענייני כיבוי וענייני מוקצה ביום טוב. אז היום נקרא את רוב העניינים של רוב המלאכות. בקיצור, אני רק מזכיר בקצרה, ובדף מי שהראה ככה כמבוא, אני מזכיר החקירה היסודית שהתעלה לנו קצת גם כיום בעניין היתר מלאכה ביום טוב. החקירה המרכזית זה להבין האם דין יום טוב כדין שבת, זה אפשרות הראשונה, והותר אוכל נפש. זה אופציה א', כמו מצאנו בפסוקים היתר לאוכל נפש, אבל מה שלא אוכל נפש ואסור בשבת, אסור כל דבר, כי ביסוד יום טוב שווה שבת, למעט אוכל נפש, זה אפשרות א'. אפשרות ב', שזה משהו אחר לגמרי, שמה שנאסר ביום טוב זה לא כל המלאכות שבשבת, נאסר רק מלאכת עבודה. כלומר, אם יש לי מלאכה בשבת, זה לתת מלאכה, זה לא מעניין אותי, זה בכלל לא הקריטריונים, יש לי סטנדרטים אחרים לגמרי. השאלה שלי, האם אני פועל לטובת היום כרגע, או שעכשיו אני פועל כמלאכת עבודה, מלאכות שיותר קשורות לעולם של התעשייה וכו'. וזו החלוקה, אפשרות שנייה זה הרמב"ן בגדול. הראשונה זה כל מיני ראשונים, אני אזכיר שנייה קצת ככה בקצרה, עוד שאנחנו נגיד גם למעשה כאן. זה ככה נראה, מזכיר בקצרה שיהיה ברקע, אנחנו משאיר נתעסק בזה קצת. עכשיו למעשה, נעשה כאן קצת סדר. אפשר לחלק למעשה בין שלוש קטגוריות. יש מלאכות שהותרו לגמרי, יש מלאכות שאסורות לגמרי, עם סיוג מסוים שלפעמים יש היתרים, ובין על זה, ויש מלאכות שזה פרשנות, אבל אפשר להגיד שזה תלוי, זה תלוי, מה זה תלוי? האם עושים את זה בלכת עבודה, או ליום, כאילו רק ליום, בסדר? עכשיו אני אעבור ואביא דוגמאות מכל דבר, מחלק את זה, בסדר? מלאכות שיותרו לגמרי בגדול, איש ירושלמי שאומר מלישה ואילך, כלומר כל הרשימה שיש בעבוד מלאכה, זה לא מדויק לגמרי, אבל בגדול לישה, אפייה, בישול, שחיטה, הפשטת האור אחרי זה של הבהמה, בגדול הוצאה, העברה וכיבוי, למרות שלגבי האחרונים אנחנו נראה שיעור הבא קצת יותר מפורט שיש כל מיני הגבלות, אבל בגדול זה מלאכות למה הם הותרו לגמרי? זה מלאכות שביסודם הם אוכל נפש, בסדר? אז זה ברור, כאילו כל המלאכות שאמרתי, לישה, אפייה, בישול, זה מלאכות שביסוד זה אוכל נפש, ולכן הם יותרו לגמרי ואין מגבלות. הוא אומר, לפחות אין כמעט מגבלות. אולי לפעמים יש פה שם כל מיני דברים, ואם יש, זה דברים יותר כאילו תקנה צדדית, שזה עובדים דחול, אנחנו נראה את השיעור קצת. ולא דברים אלה מותרים לגמרי. עכשיו, הדברים, יש דברים שאסורים באופן מוחלט, בסדר? המלאכות שאסור באופן מוחלט, זה קוצר, זה דש, זה זורה, צד. למה? זה מלאכות שביסודם הם מלאכת עבודה ביסוד, בסדר? כל המלאכות האלה, כל הפעולות הללו, הם ביסוד דברים שהיסוד שלהם זה מלאכת עבודה. בסדר? בגדול, כשאני קוצר בשדה, בדרך כלל, זה תעשייתי. עכשיו, זה לא אומר שיש מקרים שלא עוד שנייה נתייחס לזה, אבל בגדול, הפעולות של קוצר צד, זה פעולות שבדרך כלל זה עבודה וזה לא משהו ביתי. ולכן ננסו לגמרי. עכשיו, מה שאני חשוב להדגיש, גם אם במקרה מסוים, המלאכות האלה שכרגע הזכרתי, זה יעשה באופן ביתי, בסדר? אני אקצור איזה עשב בעציד שלי בבית, זה גם אסור. בגלל שהמלאכות האלה ביסודם הם כאלה, אז אסרנו אותם לגמרי. גם אם כרגע עשיתי את זה צורך ביתי, לצורך אוכל נפש, זה עדיין יהיה אסור. עכשיו כאן, בגדול, זה חשוב להגיד, יש החקירה שאמרתי קודם נכנסה כאן חזק. אם קצרתי לצורך אוכל נפש, עברתי איסור דאורייתא, איסור דרבנן. זה קשור לחקירה שאמרתי קודם. להבנה הראשונה שהזכרתי קודם, בסדר? בגדול, כל פעם, איזה היתר יש לי ביתר מלאכה? כשאני עושה לאוכל נפש זה מותר, בסדר? אני בכלל לא, בגדול יש לי כמו שבת, אם אני פועל לאוכל נפש אז מותר. אז אם אני קוצר לצורך אוכל נפש, בגדול דבר זה מותר. להסבר הזה, למה דברים שביסודם מלאכת עבודה נאסרו, זה חז"ל. זה רבנן גזרו, בסדר? בגלל שבדרך כלל המלאכה זה מלאכת עבודה, אז חז"ל גזרו, בסדר? זה אפשרות ראשונה, וכך פוסק השולחן ערוך. אתה יודע, אומר השולחן ערוך, קצירה, תחינה, פצירה, שחיטה וצידה, אף על פי שהם לכת מאוכל נפש, כלומר, כרגע אני עושה את אוכל נפש, אסורים חכמים. אתה יודע? אני חושב אותך להגיד שהדברים האלה, אם עשיתי אותם כרגע לאוכל נפש, אז רבנן גזרו על זה, ואפשרות אחרת להגיד, בסדר? שבאמת, מה שקרה, אנחנו לא, זה לא כמו שבת. ביום טוב יש גדר אחר, ומה שנאסר זה מלאכת עבודה, אבל חז"ל קבעו, נניח הם הלכו וחיפשו איזה מלאכות הם בדרך כלל מלאכת עבודה. קוצר בדרך כלל מלאכת עבודה, זה אסרנו. אסרנו זה מדאורייתא. כלומר, מה שעשו מדאורייתא, זה לקחו את כל הפעולות שיש וחלקו אותן. יש פעולות שבדרך כלל הם אוכל נפש. הן מותרות לגמרי. ויש מלאכות שהן בדרך כלל לא אוכל נפש, בסדר? וגם אם יעשו באוכל נפש לא אכפת לי, כי אני מגדיר קטגורית, אני מגדיר שקוצר זה איסור דאורייתא, גם אם יעשה אוכל נפש ואז יהיה אסור מהתורה, בסדר? בגדול שולחן ערוך עושה ככה, ובמקום המשנה ברורה מזכיר בכמה מקומות שהרבה פוסקים חולקים. לא ברור אם ככה הוא סבור, אבל לפחות נראה שהוא מזכיר את זה בכמה מקומות שזה בעייתי. אז אני חוזר. יש פעולות שמותרות לגמרי, דברים שקשורים ישירות להכנת אוכל, בישול, אפייה, לישה, דברים שבגדולים מותרים. יש דברים שביסודם הם בעייתיים, כי הם קשורים למלאכת עבודה, קוצר, צד וכו'. אם עשית אותם לאוכל נפש, גם אז הם יהיו אסורים, יש דיון אם זה דאורייתא או דרבנן, יש לזה קצת השלכות, אבל זה מבחינת המבנה. עכשיו, יש פעולות שנכנסות כאן, שאנחנו עכשיו גם השיעור נפרט אותם קצת יותר, תוכן, בורר ועוד, שפתאום כאן רואים שלפעמים זה מותר, לפעמים זה אסור. אני נראה את זה יותר בפירוט, אפשר לפרש את זה אחרת, אבל ההסבר הכי פשוט, ככה אני רואה את זה, לקחת את הרמב"ן ולהגיד שיש מנוחות שבאמת הן לא מוחלטות, אין כאילו 90% כמו בצייז, זה יקרה לך בעודה, זה תלוי, ולכן אותם אנחנו לא הגדרנו קטגורית, אסור מותר, אנחנו פשוט רואים בכל מצב, אם כרגע אתה בורר למשהו לחג יהיה מותר, אם אתה בורר לטווח רחוק זה יהיה אסור, בסדר? אז זה בורר, ומאוד אמרתי, עוד הזכרתי, תוכן בורר, אנחנו נראה את זה בהמשך. בסדר? אז בגדול זה החלוקה של המלאכות, עכשיו אנחנו נעבור אחד אחד למעשה. זאת רק הייתה הקדמה שנבין קצת מי נגד מי וקצת לקשר לש...
מה היה לך?
כאילו,
מה
מדיוק את
השאלה הזו? שני צדים שעברנו פה בחקינות?
מה, כאן? בהתחלה, האם בגדול אנחנו אומרים שיום טוב זה כמו שבת? לגמרי. כל מה שנסער, כל המטלפון במלאכות הם עשרות ביום טוב. אלא אם כן, אתה עושה את אותו מלאכה לצורך אוכל נפש, ואז יש לי יותר נקודתי לצורך אוכל נפש. או, שזה לא, בכלל לא קשור. זה לא, שבת זה שבת. יום טוב זה יהיה נחל לגמרי. שנאסר בו מלאכת עבודה. מה זאת אומרת? מלאכה תעשייתית. אתה עושה פעולה של עבודה, אבל פעולה ביתית תהיה מותרת מהתורה. בסדר?
אז אם זה יהיה מותר מהתורה, מותר...
הבנתי, אתה חוזר לכאן?
לא, שוב, אם זה מלאכת אוכל נפש ועל פעילות נקודתית, זה מותר...
לא, השאלה איך מגדירים מה מותר, כאילו איך אנחנו הגענו להחלטה, איזה פעולות מותרות ואסורות. בסדר?
אני אגיד, זה יצא כאילו... האם זה טענה שהכל אסור כמו שבת ורק אוכל נפש מותר וכאילו זה משותר ביום טוב או שאתה אומר שזה דין אחר כאילו?
כן. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעבור אחד אחד ולמעשה, בסדר? קוצר. איסור קוצר. כן. אז אמרנו שקוצר זה בתוך הקטגוריה של מלאכות שאסורות לגמרי. בסדר? קוצר. בגדול אסור לקצור, נקודה. בסדר? אם אתה קוצר, אתה עובר לאיסור דאורייתא, סתם. אם אתה עושה את זה לצורך אוכל נפש, זה יהיה מחלוקת, באופן כללי. אבל, יש דיון בקשר למלילת מלילות, שעוד שאנחנו נראה איך זה יכול להגיע אלינו. הסוגיה בביצה, י"ב עמוד ב', אמר לי, מוללים מלילות ומפרחים קטניות ביום טוב. בסדר? כוונה מלילות, כוונה לוקח חיטה, ומפרק את זה עם האצבעות, עם ראשי האצבעות. בהמשך הסוגיה, מבורר שצריך, בדף י"ג, מבורר שצריך למלול בשינוי. בסדר, כיצד מולל, אבא אם ישנה את רב יוסף, אומר חדה חדה, רב יוסף, רב אבי אם ישנה את רב יוסף, אמר חדה אתרתי, רב אמר כיוון המשנה, אפילו חדה כולנם. יש שם דיונים, איך לעשות שינויים, אנחנו לא נכנס כרגע לדיוקים מה ההבדל בין כל שיטה, וגדול מה שמשותף, שצריך לעשות שינוי. בסדר. בגדול, יש לדון, כשכתוב במשך הסוגיה שצריך עוד שינוי, שתחכו הראשונים, מה מדובר. שיטה אחת, שיטת רש"י ותוספות, שמדובר על יום טוב. ואז יוצא מכאן, שגם כאשר אני מולה למלילה ביום טוב, צריך לעשות, היתר הוא ביד ובשינוי. כלומר, שני תנאים בשביל שיותר לי למלול ביום טוב. בסדר? בסדר?
היד בעצם זה השינוי.
יד פלוס שינוי. צריך גם ביד וגם כשאתה עושה ביד לעשות בשינוי מסוים, אחד, 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 משהו כזה. בסדר? עכשיו, רוב הראשונים חלקו על זה, הראש, רמב"ם, ריף, הבינו שמה שכתוב בהתחלה של הסוגיה שמותר למלול, זה יום טוב, שמותר לגמרי, אם אתה עושה ביד, מותר. גם בישיבה. מה שכתוב במשך הסוגיה זה על שבת. בסדר? ואז יותר כמה חוקים ראשונים חשובה, שלגבי מילת מלילות, שרש"י ותוספות אומרים שמותר ביום טוב לעשות ביד, בלי שינוי, ועל פי שיטת רוב הראשונים, ראש ריף רמב״ם, וגם ככה פוסק השולחן ערוך, מותר ביום טוב לעשות את זה ביד. עכשיו, הבאתי את זה, זה לא הדבר הכי מעשי כרגע, אבל זה מבהיר נקודה יפה. למה זה מותר? למה מותר למלול ביד ביום טוב? ככה נפסק הלכה כמו רוב הראשונים. אז אומר המשנה ברורה, שבמקום של השולחן ערוך, הוא אומר שבשבת למלול ביד יסוד הרבנן. בסדר? בסדר רבנן, ביום טוב לא גזרו על זה. אבל למה לא גזרו? אז מה הסבר פשוט? אפשר למלול ביד כמלאכת עבודה? אין מצב. כשאדם מולל ביד זה משהו לבית. אז יש כאן דוגמה יפה שיש משהו שבשבת הוא יאסור, כי יש הגדרות יותר נוקשות של איסור מלאת מלילות, וזה אסור. וביום טוב אנחנו לא מסתכלים על הגדרות הפורמליות, אנחנו מסתכלים כאן כרגע על ה... על הפעולה הספציפית, ולכן זה מותר. בסדר, זה עניין אחד. ולכן, למעשה ביום טוב, זה לא מעשי, כמו נאמר, יש עוד כמה דוגמאות שהן יותר מעשיות. עכשיו, מה, אני אמרתי קוצר, הדבר הזה הוא בורר, זה לא קוצר.
אני כאן, כאילו,
יאללה
קוצר. עכשיו, מולדת מלילות, זה קשור בורר, אנחנו נחזור לזה גם בהמשך לבורר. אבל מדובר כאילו לקלף משהו, במצאת בורר, סליחה. וזה, לכן מה שאמרתי, דוגמה יפה, שלתחום, שבעצם השאלה כאן תלויה בפועל, אם אני כרגע עושה, כאילו בורר, זה יהיה אסור, אם זה מלאכת עבודה. כאן, כשאתה בורר ביד, ברור שמדובר שזה לצורך הארוחה, ולכן זה מותר. עכשיו, מה נפקא מינה המעשית לנו, נניח שיכול להיות? אז מותר למלול כל מיני... חיטים שפחות רלוונטי לנו, אפונה, שועית, אתה רוצה לפרק את זה לצורך איזשהו מאכל, אפשר. אפשר לקלף גם כל מיני שקדים בשבת, אני לא חוזר כאן כל חוד שבת, אבל יש מצבים שגרעינים כמו שקדים וכדומה, יש בעיה של הברירה שלהם. וכאן בגדול ההנחה תהיה שזה מותר ברגע שעושה את זה ביד. טוב, זה, אנחנו נחזור לבורר בהמשך עם עוד עניין. האמת אולי נעשה את זה כבר עכשיו, אם כבר הגענו לזה. שנייה, פשוט עשיתי כאן בלבול עצמי. טוב, נחזור לזה בהמשך, לא עוד שנייה, פשוט עשיתי כאן במקום הנכון, סליחה. עכשיו אני כן חוזר לקוצר, פשוט הקוצר תהיה במקום הנכון. קוצר.
אפשר לשאול על זה?
כן.
אבל אמרת שרוב הראשונים מדברים שדובר בשבת וביום טוב מותר.
כן, ביד.
אז זהו, היד כתוב,
בשתי מקומות מודדר ביד, מולי מיליות, זה בהגדרה ביד. בהתחלה כתוב, סתם שמותר, ובהמשך כתוב, טוב, עכשיו לגבי קוצר, אז אמרנו בגלל שזה אסור לגמרי, כי בדרך כלל זה מלכת עבודה. לגבי סוחט, שזה יכול להיות מעשי, אני רוצה לסחוט מיץ תפוזים בחן. הוא יכול לחשוב, מותר, מותר למערכת אוכל נפש, אבל זה לא נכון. יש אמנם דעה שמותר לסחוט פירות בשינוי, זה מופיע בקוני שוטים, אבל הדעה הרווחת, רוב ככל הראשונים, שולחן ערוך מפורש בתו צד יהי ב', שאסור לסחוט אפילו בשינוי, וזה מובן לאור מה שאמרנו כאן, סחיטה, תולדה של, של הקוצר, ולכן זה אסור לגמרי. טוב, אנחנו עוברים לתוכן, בסדר? אז לסחוט בגדול אסור, בגדול. תוכן. לגבי תוכן, מי שראה את הדף, זה סוגיה מסובכת. אנחנו יודעים, איפה הסוגיה? כן. בסדר. כן. הסוגיה, בגדול, סתם לתחון, טוב, בואו נתחיל משם בסוגיה. ביצה יהודה לדמוד א', מצאנו היתר, מה זה? ביצה יהודה לדמוד א', יש היתר לדיחת תבלינים, בסדר? דיחת תבלינים, ובתוך הסוגיה יש המון 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 שיטות, בסדר? המון שיטות, אני אפילו מתלבט אם אעבור לכולם כי זה פשוט יסבך אתכם, נגיד זה בקצרה, בסדר? את השיטות המרכזיות, אני מדלג על השיטות יותר נידחות, לגבי אם מותר לדוח תבלינים. בית שמאי בית הלל במשנה, כלומר יש בהתחלה משנה שמובאת, יש שם חוק בית שמאי בית הלל, אני כרגע מביא את שיטת בית הלל, כידוע אנחנו פוסקים בית הלל ובית שמאי. אז מוסכם על כולם שדיחת מלח צריך לעשות בשינוי, בדרך הדיחה, ולגבי שאר התבלינים יש מחלוקת, כאשר שיטת בית הלל שאפשר לדוח כרגיל. בסדר? בית שמאי, אני מדורם שאתה חוטב משינוי, זו שיטה הראשונה של בית הלל, שמלח צריך לשנות, ותבלינים אפשר לדוח כרגיל. בסדר? בסוגיה יש אחרי זה הסברים למה מלח שונה, אנחנו כרגע נדלגים על זה. יש אחרי זה בגמרה, יש ברייתא שמובאת, או פעם אחרי בית שמאי בית הלל, ושם כתוב שבית הלל מתיר לגמרי, שתבלינים אפשר לדוח כרגיל, גם מלח אפשר לדוח לגמרי. בסדר? ויש עוד שיטה נוספת שהיא חשובה לנו, שזה רב אחא. רב אחא אומר שאת כל הדברים האלה חייבים לעשות בשינוי על צד של הכלי. כלומר, צריך לעשות איזשהו שינוי בפעולה של הדיחה. אני מחדד, אמרתי קודם, שכתוב במשנה, שחתות שינוי במשנה, זה שינוי בכלי. כלומר, שאני צריך לקחת כלי אחר. צריך לעשות איזשהו שינוי בכלי. כאן רב אחא מדבר שאפשר לקחת את הכלי הרגיל של בוט הדח, רק תעשה את זה עם גב הכלי או משהו כזה. עכשיו, אפשר להרחיב בזה הרבה, אני רק אגיד בקצרה, שנראה יש כאן מחלוקת מהותית, אני אסביר. אופה, מי יש שלוש שיטות? שיטה אחת, שאמרנו זה בית הלל בברייתא, שאפשר לדוח כרגיל, בסדר? אפשר תבלינים לקחת לעשות כרגיל, לדוח אותם אין שום בעיה. יש דעה נוספת בהתחלה, במשנה, שבגדול צריך בדרך כלל, בתבלינים רגילים אפשר לעשות כרגיל, במלח, שזה מיוחד, צריך לעשות שינוי בכלי, לקחת איזשהו כלי אחר, ויש השיטה הנוספת שמופיעה בהמשך של רב אחא, שתמיד צריך לעשות שינוי קטן, שינוי זוטה, שאני משנה את אופן הדיחה. עכשיו, יש כאן השינוי של המשנה ושינוי של רב אחא, זה שינוי מהותי, מה זאת אומרת? זה כאילו יש הבדל גדול ביניהם. השינוי של רב אחא זה סוג של תזכורת. כלומר, מותר לעשות את אותם כלים שאתה בהם אתה רגיל לדוח אותם, רק איזשהו שינוי מסוים. להזכיר לך שמדובר בחד, שמדובר ב... זה איזשהו תזכורת מסוימת. אם מה שאני אומר במשנה, יש את הדעה שאומרת שבמלח, זה שיטת בית הלל, שצריך במלח לעשות שינוי יותר רציני, זה אומר, זה מזכיר את השינויים של שבת, של איסור שבת, שפעמים יש כל מיני שינויים שמתירים את זה. ויש אפילו מצבים ששינוי מתיר לגמרי מפקיע את המלאכה. כלומר, זו תפיסה שאומרת שבגדול הפעולה הזאת של דיחת הפנים היא אסורה. אם תעשה את זה בצורה מאוד מוזרה, מאוד משונה, אתה מצליח להתיר אותה. רב אחא לא אומר ככה, רב אחא אומר שבגדול הפעולה מותרת, ומה שצריך שינוי זה שינוי קטן, שהוא תזכורת מסוימת. ויש כאן את המחלוקת מהותית שקשורה ליום טוב, איך להגדיר את התבלינים האלה. עכשיו, זה סתם נקודה ככה עיונית נחמדה, השיעור של הרב ליכטנשטיין, זה שיעור מאוד ארוך, ואני אגיד את זה ממש בדקה וחצי, אפילו בפחות. בהרבה סוגיות רואים יש מחלוקת איך להתייחס לתבלין. מה זה תבלין? האם זה חלק מהאוכל? זה משבח את האוכל, שאלה מגדיר זה כממש כחלק מהאוכל, או כמכשירי אוכל נפש. כלומר, זה מוסיף צבע, מוסיף טעם, או בגלל שנכנס לאוכל, זה ממש מוגדר כאוכל. אם אני מגדיר שזה ממש חלק מהאוכל, ולכן אפשר להבין את השיטות שמותר להגיד לדוך, או מקסימום, צריך שינוי קטן לתזכורת, זה משהו יותר צדדי. אבל אם אתה מבין שתבלין זה לא חלק מהאוכל, זה משהו יותר חיצוני, אז אפשר באמת להבין ש... הפעילות של הדיחה תהיה אסורה ביסודה, ובשביל להתיר אותה צריך שינוי יותר רציני. יותר זה ככה הערה עיונית. למעשה, בסדר? אם רוצים לדוח תבינים, עכשיו היום אנחנו בדרך כלל, כאילו רוב הבתים יש להם כאילו תבינים ולא צריך לדוח אותם, אבל יש בתים שעדיין גם כיום דחים תבינים, ויש גם לפעמים אדם קונה מלח גס ופתאום חסר לו זה ורוצה, אז זה יכול לקרות, שאדם רוצה קצת לטחון משהו, ולפעמים גם הוא קונה חנת סלטים, כאילו יש בתים ש... דחים במקום סוכר, וזה יכול לקרות בבתים. ובגדול השולחן ערוך בתף קופדה לציף א' פוסק דעת הריף. בוא נאמר, מהגמרה דרך הראשונים יש כאן המון שיטות, אני ממש לשורה האחרונה, אני אשור את זה יותר מעשי. השולחן ערוך פוסק כמו הריף, שבכל התלבינים אפשר לדוח כרגיל, בסדר? למעט מלח שצריך שינוי. זה בעצם מזכיר לנו את השיטה הראשונה שראינו במשנה של בית הלל. נכון, מה זה?
בכלי אחר?
זהו, אני קורא לכם משוחרן ערוך. משוחרן ערוך, דחים תמיד כדרכן, אבל מלח אינו נידוח ביום טוב, אלא אם כן היטה המכתש, או שידוך בקערה וכיוצא בה, כדי שישנה. שאם שחק המלח מערב יום, קיצור, וכולי. אז רואים שבאמת מה שהאמת אני דייק בדבריי, שהשולחן ערוך דורש שינוי קטן. בסדר? שינוי זהותה במלח. כלומר, בצבין רגיל, יכול לעשות מה שאתה רוצה. במלח הוא מצריך בעצם כמו רב אחה, שהוא מצריך שינוי שהוא קטן. והרמה אבל מחמיר כמובן ואומר מי הוא נוהגים לשנות קצת גם כאילו בשאר התבלינים. כלומר יוצא שספרדים באופן עקרוני יכולים לדוח תבלין אלא כן זה מלח כרגיל ואשכנזים צריכים לעשות בשינוי כמו שאמרתי קודם אפילו בשינוי קטן שאתה קצת משנה זה כבר מספיק. בגדול המשנה ברורה מביא שתי שיטות הסבר יותר פשוט שבאמת למה לשנות כמו שאמרנו קודם מתוך כך יהיו העם זכורים שאסור לדוח רק מה שצריך לאותו היום. כלומר, תזכור את זה להזכיר שזה יום טוב, ולא להגזים ולעשות דיחה לימים הבאים, שזה ודאי יהיה אסור. עכשיו, אז זה אמרנו שבגדול בגדול, למעשה, תבלינים מותר לדוח כרגיל, מותר לדוח אותם, ומחלוקת שולחן ערוך ורמ"א, האם צריך שינוי מסוים או לא. עכשיו, אני עובר דרך סוגיה נוספת שהיא פחות מעשית, אבל חייבים לעבור אותה בשביל להגיע לשאלות מעשיות נוספות. יש גמרא או יש תוך המשנה בביצה כף ג' עמוד ב' שלגבי האם מותר לדוח פלפל, יותר פלפלים בתוך ריחיים, יותר לנו זה לא הכי מעשי, אבל יש כאן יסודות שאנחנו נעזור בהמשך, יש מחלוקת, שיטת תנא קמא שאנחנו פוסקים כמוה שאסור, כלומר למרות שמותר לדוח תבלינים, כאן אסור לדוח פלפל בתוך ריחיים. עכשיו שאלה למה, מה הבעיה כאן? ההסבר הראשון הפשוט שמופיע ברשב"א בעבודת הקודש, שהבעיה זה הריחיים, ריחיים זה כלי שבדרך כלל תוכנים איתו חיטה, ולכן זה נראה עובדין דחול, זה הבעיה. מה הבעיה בפלפלין בכלי כזה? זה עובדין דחול. אני רק זרוק לכם, נכון שנגיע לזה, קונה כלים שלנו כיום, שלנו במטבח, איך זה נקרא, פומפייה וכדומה, אנחנו נגיע עוד שנייה, זה השלכה ישירה של הדבר הזה. הכיוון הזה בעצם אומר שיש בעיה שלנו ממש בכלי, שהוא בדרך כלל מיועד לתחינה יותר משמעותית, ולכן הבעיה זה ריחיים. בסדר? יש שיטה אחרת, שהאמת מופיעה ברשב"א גם, אבל בחידושה ושבת, כאילו פשוט יש רשב"א סותר את כמה מקומות, שאומר שהנקודה זה לא מצד הכלי, אלא שכאילו זה לא קשור לעובדין וחול, זה פשוט יש כאן השילוב של פלפלים עם הריחיים יוצרים ממש, זה תחינה לגמרי. היתר של דיחת תבלינים זה יותר נקודתי, שתירו למרות שאסור לטחון ביום טוב, אסור לטחון חיטה בריחיים זה פשוט, תראו תבינים כי זה לא תחינה, זה משהו יותר קל, אתה כולו דח תבין, אבל פלפלים בריחיים זה ממש תחינה וזה מה שאיסור דאורייתא. בשולחן ערוך הוא נקט כמו הכיוון הראשון, תף קוף דלת סעיף א', שהוא כותב מפורשות, שבגדול איסור של פלפלים זה רק מצד עובדים וחול, המשנה ברורה וביאור הלכה שהם מרחיבים שיש דעות נוספות. עכשיו, לענייננו, האם מותר, כבר יותר מסיים, לרסק גבינה? אדם רוצה לקחת גבינה צהובה, לרסק אותה, בסדר? הוא רוצה לקחת ירקות במגרדת ולגרד אותם, בסדר? זה מעשים בכל יום, שאדם רוצה להכין צלט, ורוצה סלט גזר, ורוצה כל מיני דברים, האם מותר להשתמש בעצם בכל כלים כאלה, שזה בעצם פעולה של תחינה של דיחה, ואפשר להתלבט האם להשוות את זה לתחינה בריחיים, כמו שראינו, אולי בפלפלים, שזה יהיה בעייתי, או שאנחנו נגיד, זה כמו תבין רגיל, ואז לשולחן ערוך יהיה מותר לגמרי, לאשכנזים יהיה מותר בשינוי קטן. הרימה, בתף קוף דלת סעיף ג' פוסק את דברי הריבש, שמותר לגרור גבינה ביום טוב על הכלי שהוא מורג חרוץ, מי הוא צריך שינוי מעט כמו דיחת מלח. כלומר, מה שאומר הרימה מפורשות, זה כמו דיחת תבלינים, זה לא כמו פלפלים וכמו חיטה, בעצם הדבר הזה מותר לגמרי, מותר לגמרי כמו דיחת תבלינים, הרימה לשיטתו שצריך לעשות שינוי, בסדר? אבל לספרדים, באופן פשוט כאן, יוכלו לעשות את זה גם בלי שינוי. כלומר, אני מסכם את העניין הזה של התחינה. תחינה אסור לתחום ביום טוב, בסדר, אנשים רגילים זה לא מעשי. מה שמעשי יותר זה דיחת תבלינים, שראינו בזה מחלוקת, אבל למעשה שולחן ערוך מתיר לגמרי דיחת תבלינים חוץ ממלח. אשכנזים צריכים שינוי, ולגבי דברים כמו ירקות, כמו גבינה, וכדומה שרוצים לגרד, לא רואה שמשלשים בכל מיני כלים, פומפיות וכולי וכדומה. בגדול גם זה מוגדר כדיחת תבלין, זה מותר, ספרדים לגמרי, ואשכנזים עם שינוי.
איזה שינוי שאתה מגרד גבינה, כאילו...
מה זה?
איזה שינוי אתה יכול לעשות שאתה מגרד גבינה
על פומפיות?
איזה שינוי אתה
יכול
לעשות
בגירוד? איזה שינוי אפשר לעשות?
איזה שינוי? אפשר לעשות את זה... מה שאומר, המתרמה לא מציע שינוי, טוב, באופן מעשי, איך אפשר לעשות שינוי? אפשר להשתמש, נניח, סתם, אם אתה בדרך כלל נניח פומפייה שקונה כיוונים, יש מקום יותר מוצלח לגרד, שמגרד יותר טוב, אפשר בכיוון משהו אחר, שער ביד שמאל. כאילו, אפשר לחשוב את הצירתיים, בסדר? עכשיו, נעבור לעוד דבר נוסף, שיש כאלה שאוהבים לעשות ביום טוב, אני לא יודע אם הרבה אוהבים לעשות ביום טוב, אבל מי שרוצה לפות לחם בחג, רוצה לפות חלה של אוכלה טריה, אז יש כאן כמה עניינים. בסדר, יש עניין של ניפוי קמח, בסדר? ויש עניין של הפרשת חלה, אנחנו נדבר על שתי הדברים. לגבי ניפוי קמח, הסוגיה בביצה כפתת עמוד ב', אני לא אקח עם כל הסוגיה, קצת ארוך, בגדול משהו לזה ככה. לעשות ניפוי ראשוני, לשון הגמרא הרקדה, אסור. כלומר, אם זה פעם ראשונה שהקמח הזה עובר תהליך של ניפוי, אסור. עוד שאנחנו נסביר למה. אם מדובר על פעם שנייה, בלשון הגמרא שונים, שונים, זאת אומרת, פעם נוספת, ניפוי נוסף, וזה יש מחלוקת, בסדר? זה אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין שונים קמח ביום טוב, ומשום רב פפייס ורב יהודה במטרה אמרו שונים. מחלוקת, אם מותר לעשות, כלומר, אם יש כבר קמח נופה, אני רוצה לעשות עוד ניפוי. למה עוד ניפוי? נפות יותר טוב, או עבר זמן ואולי נכנסו דברים, אז ניפוי נוסף אפשר. ועומד הגמרא, ושווין שאם נפל לתוכן צרור כסם, ששונים. כלומר, מוסכם שגם הדעה שבדרך כלל אוסרת לעשות ניפוי שני, אם אדם עשה ניפוי ונפל לתוך זה עכשיו משהו פתאום, בחג, אז יהיה מותר לעשות פעם נוספת. עכשיו, שנייה וחצי, בהמשך הסוגיה, יש כל מיני סיפורים מעשיות, על כל מיני נשים של רבנים, של רב יוסף ורב אשי, שניפו קמח בשינוי. עד עכשיו אמרנו, או שאסור או שמותר. קמח ראשון, ודאי אסור, קמח שני מחלוקת, וכאן פתאום רואים שאנשים מנפות בשינוי. אז איך הגיבו הבעלים, הרבנים החשובים? אגב, מה זה הדרך של שינוי? או שעשו בצד השני של הנפה, או שעשו זה ניפו על השולחן. בדרך כלל מנפה לתוך כלי, אז עשו את זה על השולחן. רב יוסף אמר לאשתו, למה אתה עושה את זה בשינוי מותר כרגיל? כלומר, זה סתם המצאה של חומרות של נשים. ורב אשי חיזק את אשתו ואמר שהיא עושה את זה ככה, אז היא בת של רב, ובטח אבא שלה אמר לה ככה וכולי. כלומר, יש כאן בעצם מחלוקת בסוף הסוגיה, האם כשמותר לעשות, זה מותר גם כרגיל או בלי שינוי. עכשיו, לפני שאנחנו נגיע למעשה, חשוב להבין למה יש הבדל בין ניפוי בפעם הראשונה וניפוי בפעם השנייה. זהו, אז בואו, בהר"ן יש שני הסברים, קשור למה שאמרתם. הר"ן. הר"ן מעלה במקום, הר"ן על הריף, שני הסברים. הסבר אחד, באופן עקרוני, אם אתה מנפה לצורך החג מותר, בסדר, זה קשור לגישות שהסברנו קודם, שכשאתה עושה משהו לצורך האוכל נפש, זה מותר גם מהתורה. בסדר? החז"ל גזרו, אם אדם יכול לנפות מאתמול. בסדר? אבל אם שנייה וחצי, אבל אם נפל צרור או משהו בתוך זה בחג, אז יהיה מותר. מה שאני מסביר כרגע ברן, זה למה יש היתר כאשר נופל צרור. למה, על פי הרן בא להסביר כאן, למה מותר כאשר נופל משהו בתוך זה, מה אכפת לי? אז הוא מסביר שאופן באופן עקרוני מדאורייתא מותר. חז"ל גזרו כשאדם יכול לנפות מערב יום טוב, כשנופל צרור לתוך זה, אז פתאום אני אבוא להתיר. למה? כי זה קרה בחג. אז אדם, לא אדם מראש שיפול לו את זה לחלוך לתוך זה. כלומר, הניפוי באופן יסודי מותר מהתורה. חז"ל גזרו, תעשה את זה מבעוד יום אם אפשר. אם נפל משהו בחג, אז יהיה מותר. קיצור, ההסבר השני זה לוקח לנקודה קצת אחרת. מה שרציתי בעיקר להסביר, את הנקודה הזאת, ברן, זה למה, כשנופל משהו לתוך זה, למה יהיה מותר. זה הסבר של הר"ן. יש אחרי זה עוד הסבר קצת יותר מורכב, שאנחנו נדלג עליו כרגע. בגדול, למעשה, הגישה הקלאסית, רוב הראשונים, ראש, ריף, רמב"ם, אחרי זה שולחן ערוך בתף קובה, בסעיף ב', אני אקרא לכם לשון השולחן ערוך, אין מרקדין תחילה, הקמח בתחילה. כלומר, ניפור ראשוני אסור, אפילו על ידי שינוי, זה מה שאנו בפשט הגמרא, שניפור ראשוני אסור. אבל אם רקדו מאתמול, כלומר עשו ניפור ראשוני אתמול, ואז נפל בו צרור כסעם, ורוצה לרקדו פעם שנית, מותר אף בלו שינוי. שזה כמו שאמרנו ברן, שכאשר יש ניפור ראשוני, בסדר? ונופל תוך משהו בחג, אז חז"ל לא גזרו, כי אדם לא יכול לדעת זה מראש. אבל אם לא נפל דבר, אלא שרוצה לרקדו שנית, למה? כדי שהיפת נאה, כלומר שרוצה שהקמח יהיה יותר דק, צריך שינוי קצת, כגון על גבי השולחן. כלומר, למעשה, ניפור ראשון אסור, ניפור שני תלוי. אם סתם אתה רוצה לנפות שוב, צריך לעשות שינוי. אם קרה משהו ונפל, אז מותר כרגיל. מה קורה עם הקמח שלנו, תגידו אתם? אדם קונה קמח בסופר. הוא עבר ניפוי?
לא.
כן.
לא,
הוא עבר ניפוי. כל קמח עובר ניפוי. עכשיו מה? מה שעושה בבית זה ניפוי שני. מה הדין של ניפוי שני? אדם סתם פותח שקית נקייה, אתה יודע, לא נפל לתוך זה צרור, אז מותר לנפות, אבל בשינוי. אתה יודע?
רק מי
שרוצה
לנפות, אבל...
הוא רוצה להכין חלב, הוא לא הספיק לעשות את זה לפני החג.
להכין חלב ביום טוב?
כן. אבל הכי טעים. טעים ונחמד, זה לא כזה מסובך.
אבל אחרי זה תנו על שעון
שבת. אחרי זה, כן, אני מכיר אנשים שעושים את זה.
שעמם להם.
רוצים אוכל טעים
וכך.
שנייה, אז למעשה, עוד פעם, ברור שמותר להפות, זה ברור, איסור חשמל, כל אחד נמצא לעצמו פתרון, משעון שבת, איך יתפעל את זה. מותר לנפות, זה לעשות שינוי. אז איך עושים שינוי? אז אמרתי, אפשר בחלק השני של להפוך את הנפה, לנפות על השולחן, אחרי זה, כאילו כל מיני דרכים שמראות על השינוי. בסדר. כן.
למה? אבל
יש הבדל בין הניפוי הראשון לשני? זה לא הסברתי, אז קיצור, הסבר השני שהוא מסביר את זה קצת יותר. טוב, בקצרה, למה יש הבדל בין הניפוי הראשון לשני? הנקודה כזאת, הר"ן גם את זה מסביר. טוב, האמת, קיצור. תבוא עליי אחרי זה, זה קצת מורכב. אתה יודע, לא רוצה לסבך כאן כל הזה, תבוא עליי אחרי זה, זה את ההסבר. טוב, עכשיו עוד נקודה חשובה מאוד, שהיא בדרך כלל היא פחות מעשית לרוב המכיני חלות, אבל זה יכול להיות מעשי, האם מותר למדוד את הכמות של הקמח? בסדר? אדם פותח שקית של קילו, אז הוא יודע מה יש שם, אבל לפעמים אדם קנה באיזה שקית וקמח מלא, והוא לא יודע כמה יש. אסור למדוד. צריך לעמוד בערך. עכשיו, זה יכול קצת להפריע למי שרוצה לדייק. אבל אנחנו נסביר אותה בהמשך למה, אבל שולחן ערוך פוסק, סימן תף קובב א', שאסור למדוד את הקמח, אנחנו נסביר בהמשך למה, אנחנו נדבר בהמשך על מדידות בכלל, אז מי שרוצה למדוד מדויק שמדוד לפני כן, ואם לא, שינחש בערך, פלוס מינוס.
אני אומר לך, כלום?
מה?
לפי העין או אפשר...
אפשר לעמוד. אתה יכול, אם אתה רוצה, כאילו... קיצור, אסור לשפוך לכלי, תתחיל למדוד. בסדר? אם אתה יודע...
מה זה רגילה שאני יודע את הגודל שלך, אז מותר לך...
זה נקרא מדידה.
אז לא, אז מה זה
לעמוד? מה זה? אתה יכול לקחת כלי, קיצור, מה זה לעמוד? לא, קיצור, אי אפשר למדוד. צריך לקחת בערך ולעמוד, כן?
פשוט להכניס לקערה עצמה, וזהו.
אז אם, אבל אם אתה לא יודע, נניח, אתה לא יודע כמה זה כוס רגילה, או יש כאן כוס שאתה יודע שהיא בערך ככה וככה, אז אתה יכול, זה נקרא להימון. כלומר, וגם היום יש כאן כלי מידה מדויקים כאלה, עם פסים, זה ודאי אסור. אם אתה לוקח כוס, אתה יודע שזה בערך ככה וככה, ואני אומר לך שצריך, אם כתוב לך בזה, שכתוב 8 כוסות קמח, זה נקרא מדידה. בסדר? אם אתה צריך קילו קמח, ואתה חושב כאילו שזה בערך, אתה חושב בערך, זה יהיה מותר. בסדר? אסור למדוד.
שק מח מעלה ואני תוך כדי ההוצאה כאילו במילה אני צריך לסבוך אותו לקרח.
אני אתייחס לזה יותר בהמשך, כי אנחנו נראה שבמדינה זה איסור דרבנני, באופן פשוט אם אתה לא מתכוון למדוד יהיה מותר. כל הבעיה שאתה ממש מתכוון לעשות פעולה פנידה.
אם אני מודד תוך כדי...
תזכיר את השאלה שלך בסוף, בסדר? אנחנו בסוף נדבר מדידה, תזכיר את השאלה שלך ואני נקודה להתייחס. עכשיו, נקודה נוספת, אדם שופה חלה בחג, הפרשת חלה. בסדר? מה עושים? באופן פשוט זה בעיה, למה זה בעיה? המשנה בביצה למדבר המובט אומרת, כתוב שם רשימה ארוכה של פעולות אסורות, משום שבות, משום מצווה, ולענייננו אלה משום מצווה, שלוש נקודות, ולא מגביעין תרומה ומעשר. כלומר, כתוב שאסור להפריש תרומות ומעשרות בחג. למה? ההסבר הפשוט, שאדם נראה כמתקן. בסדר? כלומר, אני מתקן את האוכל, ולכן הדבר הזה נאסר. אסור להפריש תרומות ומעשרות. עכשיו, הגמרא בהמשך, בביצה למדיין א' אומרת, שזה מדובר שהפירות היו טבולים מאתמול. אבל אם עכשיו הגיעו לידי פירות שהם כרגע נטבלו, פרי דטבילי העידנה, כגון איסה להפרוש מיני חלה, כלומר, אתמול לא הייתה איסה, עכשיו נוצרה איסה, אומרת הגמרא, אז מפרישין ויבין על הכהן. כלומר, כך נמצא בשולחן ערוך, בסימן תף קו וסעיף ג' שמי שלש איסה יכול להפריש, הוא חייב להפריש חלה אם הוא מתחייב בזה, ומוליכה לכהן, עוד שאנחנו נדבר על הכהן היום. אבל אם האיסה נהיה לו שם מאתמול, אסור. בסדר? אז זו נקודה חשובה, שמי שרוצה להרוויח את הניפוי מאתמול, יכול להרוויח את זה, אבל אם הוא עשה... מאתמול את כל העיסה הוא בבעיה, הוא לא יכול כאילו אחרי זה להפריש את ה... אם הוא מכין קילו אז אין לו בעיה, אבל אם הוא מתחיל לעלות על קילו וחצי וכל אחד על פי השיעור שהוא נוהג, אז מה זה?
לא יודע כמה זה.
יודע בערך, ולכן זה יהיה בעייתי, בסדר? כן, לא רבש. מה זה? נכון.
כן. אם אסור, אז אם לש יעץ ביום טוב?
אם לש ביום טוב, אז העיסה נותר ביום טוב, אז יהיה מותר. אם רק ניפיתי אתמול, אז הרגע המחייב בחלה זה רגע העיסה, כבר בצק. אז אם רק ניפיתי אתמול ועכשיו עשיתי את העיסה, כרגע נוצרה העיסה ואז מותר לי להפריש. עכשיו למה? מסביר מאוד יפה משנה ברורה, זה כותב עוד קודם לכן. אף על גב, אם מגביעין תרומות ומעשרות ביום טוב, מישהו נראה כמתקן כמו שאמרתי. יש עוד הסבר גם שנראה כאילו מקדיש קודשי וזה, לא משנה. לא גזרו למה, דכיוון דמותר ללוש לכתחילה ביום טוב, נכון? מותר ללוש, ראינו זה קודם. משום דפת חמה עדיף תפי, אז התיר לו גם כן לתקן עיסתו ולא צייה. כלומר, אי אפשר להתיר הכנת עיסה בלי להתיר את הפשת תרומות ומעשרות, זה סתירה פנימית. אז אם חזר רצו משום שמחת החג להתיר, להכין אוכל שיהיה חם ונעים, אז ברור שהם התירו את הדבר הזה. בסדר? זה ההסבר הפשוט.
למה צריך להתיר את זה במיוחד? זה אוכל נפש לא היה ניתן.
אז הסברנו קודם שלא כל דבר שאוכל נפש מותר, זה לא יותר גורף, תלוי במה ובמי, ויש כאן לכאורה גזרה של נראה כמתקן, אבל אתה צודק שבפועל מה שמתיר זה אוכל נפש, צודק, אבל יש כאן לכאורה גזרה כללית ובאמת אוכל נפש הוא המתיר. עכשיו מה עושים עם החלה בפועל? אז בדרך כלל אפשר לתת לכהנים, בסדר? אבל היום מה עושים איתכם אם אתם טמאים? את אתה כהן?
יש תרומה, יש לך נוסף שאתה אומר.
אז ככה, השולחן ערוך כותב את אף קובב סעיף ד' מפריש חלה ביום טוב והיא טמאה, כלומר הוא מדבר על חלה טמאה, אבל ברור שהכוונה גם, כמו שמאיר משמרה, גם כהנים טמאים, ואי אפשר בעצם לתת את החלה לכהן, לא יפה אותה ולא ישרפנה, שאין שורפים קודשים ביום טוב, כלומר יש פתרון אחד שאפשר לעשות במשך השבוע, שעושים הרבה אנשים ששורפים, בסדר? זה פתרון אחד, כאילו בלי קשר ליום טוב, אפשר לשרוף את החלה, רק אני אומר לאנשים כערה, מי שרוצה לשרוף את החלה שהוא מפריש, לא עושים את זה ישירות על התנור, למה לא? כי לא עושים את זה ישר על האהבה, כי זה טבל כרגע, ואם אתה שם את זה כרגע, זה לא טבל, זה תרומה, ואם אתה שם את זה, זה יכול לאסור את התנור, בסדר? אם זה קרה לכם, תבוא אליי אחרי זה, זה לא בטוח אוסר, אבל לך תחיל אל תעשו את זה בבית. ולכן מי שרוצה לעשות את זה, שיעטוף את החלה בנייר כסף, שבואו נאמר, פחות החלק התחתון, בסדר? שיהיה חוצץ בין זה לבין זה, ואז פתרנו את הבעיה. עכשיו, ביום טוב אסור לשרוף, ולכן זה בעייתי, ולכן אני אומר שולחן ערוך, תניח את החלה עד צאת החג, ואז תוכל לשרוף. זה פתרון אחד. בסדר? אפשרות אחרת, שאולי יותר פשוטה, אם אתה לא רוצה שיהיה לך איזו עיסה שמונחת לך במשך כל החג, אתה יכול לקחת, שים שתי שקיות ולהעיף לפח. פעם הבנו שהולכות חלה, אתה יודע, כן, שנה שעברה. אז קיצור, אז יש מקום להתלבט באופן עקרוני מה עדיף לשרוף או לשים לפח. באופן עקרוני אני חושב שכן עדיף לשרוף, אבל בגלל שבחג אי אפשר, אני כן הייתי ישר זורק לפח ולא מחכה שיבוא איזה ילד ובטעות ישים את זה בתנור ויוכל את זה, קיצור זה תרומה. אז זה לא להתעסק עם זה, אני הייתי כן מציע לזרוק לפח. עכשיו עוד נקודה חשובה שנייה, שכשאני מפריש את החלה, בגלל שהחלה כרגע אין מה לעשות איתה, היא מוקצה. אז מה אני עושה? אז יש דין במוקצה, כשמשהו כרגע נמצא בידך, מותר לך להמשיך עד שאתה מניח אותה. בסדר? לכן מאיר כאן המשנה ברורה, שלמרות שהחלה זה מוקצה, כל עוד שזה ביד המפריש, כלומר, הפרשתי עכשיו, כל שזה ביד שלך, אתה יכול לשרוף, אתה יכול להניח, אבל אל תניחו את זה, ואחרי 10 דקות תבוא לעשות משהו, כי אז זה מה שיהיה מוקצה. אז אחרי שמפרישים, מיד לעטוף שתי שקיות ולהעיף לפח.
זה חתול מוקצה.
ברגע שאתה מכניס את זה לשקית, אז... לא, זה עדיין ביד. כן, כל זמן.
אוקיי, ואז אחרי זה אתה שם את זה לפח, אז הפח הוא מוקצה, הוא בסיס.
לא, זה יתבטל, כי רק אם הרוב יהיה... בסיס זה רק אם הרוב יהיה מוקצה.
למדנו שמוקצה,
יש
לך סלטרות,
אבל אם כן לוקחים את זה עם גב... יש פתרונות. בוא נאמר, אם אדם בטעות שם את זה, יש פתרונות. בסדר? אפשר עם שינוי, יש פתרונות. אבל קיצור, תתחיל עם המרפק, עם הבצק, זה לא הכי נעים עליו.
פח זה בגלל למוקצה גדולה.
הפעם?
פח.
כן.
זה בחלה למוקצה.
דיון שלם.
גדול.
זה בשנה הבאה, לא שנה הבאה. עוד שנתיים. טוב. אני חוזר לבורר. הזכרנו קודם דין אחד בבורר. עכשיו אני חוזר לדין המרכזי, אם מותר לבור ביום טוב. בסדר? ואתי תחתן את זה קודם, קצת קיצור. עשיתי כאן גזור הדבק לא נכון. טוב, ככה. יש משנה בביצה יהודה לדמות ב' שכתוב שם מפורשות. ככה, בורר קטנית ביום טוב. יש אדם קטניות מעורבות, כל מיני מינים שונים. בית שמי אומרים שבורר אוכל ואוכל. כלומר, כמו בשבת, צריך לבור אוכל. בית הלל אומרים, בורר כדרכו, בחיקו, בקנון, בבית המחורי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקבר. כלומר, על פי בית הלל מותר בגדול לברור כרגיל. מה זה כרגיל? כמו שאדם יעשה בחול. רוצה להוציא את הפסולת, תוציא את הפסולת, רוצה את האוכל, אין שום בעיה. אין את האוכל ביד ומיד שיש בשבת, אין כאן. מותר לברור איך שאתה רוצה. כל עוד שזה נעשה בחק, בקנון ובבית המחורי, אבל אם זה כלים יותר רציניים, כמו נפה וקברה, אז יהיה אסור לברור. עכשיו, אז יוצא באופן פשוט, משנת המשנה, שבעצם מותר לברור ביום טוב, למעט נפה וקברה, שאנחנו נסביר את שם בהמשך. האמת נסביר כבר עכשיו, ומערית ולמה אסור בנפה וקברה, ובדין לכל. כלומר, מצד האמת, בורר מותר. כאשר אתה בורר כרגע, אני עוד שנייה טיפה אסייג את זה, אבל באופן עקרוני בורר מותר, בורר זה כאן. עוד שנראה שאנחנו מדברים כאן במצב כזה, שאדם בורר לצורך היום, כשאדם בורר לצורך היום מותר. אבל חזל גזרו על שמש בכלים תעשייתיים של נפה וקבירה, כי זה לא נראה טוב ובין לאכול, ולכן זה יהיה אסור. עכשיו, טוב, בהמשך בגמרא באמת יותר מבואר שזה תלוי אם האוכל מרובה לפסולת, הפסולת מרובה לאוכל. והנקודה שזה לא כמו בשבת שצריך לעשות דיון אוכל בה ומיד, אלא כל פעם תבדוק מה פחות תורח. בסדר? אם יש כמות עצומה של פסולת וקצת אוכל, אז תעיף את האוכל, קח את האוכל, כי זה פחות עבודה. ואם זה להפך, זה להפך. כלומר, השיקול כאן זה בכלל לא הלכות שבת, השיקול כאן זה לעבוד כמה שפחות, ולא משנה אם אתה עוד מוציא פסולת אוכל. זה הגדרה, ככה נפסק בשולחן ערוך, בתף קופיו, סעיף ב'. אבל, הדבר הזה קשה מדברי הרימה, שכמובן מבוסס על ראשונים, המגיד מישנה ועוד ראשונים, בתף קובה בסעיף ב', שהוא מדבר שם על מה שדיברנו קודם, שאדם שמוצא צרור בתוך הקמח, אז יש שם דיון האם מותר לקחת את הצרור ולהוציא אותו ביד, שזה ברירה בעצם. והרמה מביא בזה מחלוקת, ויש שיטה שיש מחמירים ואוסרים. עכשיו, אם איתרנו לבור ביום טוב, אז מה הבעיה? אתה הוציא את הצרור ביד, מותר. זה צורך מיידי, מותר. אז יש כאן מחלוקת מאוד חשובה, שהיא בעצם, קיצור, קשורה לשאלה הכללית של בורר אם מותר ביום טוב או לא. הגישה לא יודעים, הרווחת, לגישת שולחן ערוך הרב, צורך העניין, מוזכרת גם בביאור הלכה, בתף קוף יוד, דיבור מתחיל לבורר קטנית, שבגדול מותר לברור, אבל כאשר מדובר על חיטה, בסדר? שזה בעצם המסב של קמח, בגלל שקמח דרכו לעשות בדרך כלל את המנפל בימים רבים, כלומר הרבה פעמים עושים ניפוי, כאילו לטווח רחוק, אז בגלל שמדובר על חיטה וקמח, אז שם בורר יהיה אסור, כאילו לברור חיטים. כלומר, כאשר אני עוסק בפירה של חיטים, מתי אדם בורר חיטים? בדרך כלל במפעל, הוא יושב שם במפעל ובורר חיטים, ולכן זה אסור, גם זה במקרה בבית יהיה אסור. אבל חוץ מהמקרה של חיטה, שבאמת זה משהו מאוד תעשייתי, אדם חוץ מזה יהיה מותר. כלומר, זה מאוד מחדד את הנקודה הזאת, שבורר זה תלוי. אם זה חיטה, זה בדרך כלל הולכת עבודה, אז יהיה אסור. ואם זה שאר הדברים, יהיה מותר. זה הסבר אחד. ועל פי זה, כאילו בשאר חוץ מדגן וחיטה, יהיה מותר. אם זה קטניות וכדומה. אבל יש עוד חבר ראשונים, החיי אדם, ואתה שמסבירים, לא, באמת, ברירה אסור. ברירה אסור. מתי מותר? מותר דווקא בשינוי. איפה רואים איזה שינוי? הגמרא הראשונה שהתירה עולת קטנית, זה דווקא כשהם עושים את זה בחיקו, בקנון ובתמחורי, בניגוד לריטווה שראינו קודם, הם מסבירים שהדרך הרגילה זה נפה וקברה, בסדר? וזה אסור. ולמה הותר שאר הדרכים? כי זה שינוי. זה כאילו, זה שינוי ולכן זה, הפעולה תהיה מותרת. ראינו קודם שהריטווה אמר להפך, שברה מותרת, נפה וקברה אסורים כי זה עובדים נכון. כאן יש תפיסה הפוכה. שהחיי אדם, התז ועוד, שאומרים שברירה ביסודה אסורה, והיא מותרת רק בשינוי. עכשיו, נראה שהמשנה ברורה נוטה לכיוון השני, עכשיו זה נפקא מינה עצומה, נכון שנראה כאילו כאן איזה שבע דוגמאות מעשיות לברירה ותוך ידי ארוחה, שהרבה פעמים בשבת אנחנו מסבכים את זה, והשאלה אם מותר לברור כרגיל, או שצריך לעשות שינוי זה נפקא מינה עצומה. אז אני כאן מחוקים האחרונים. המשנה ברורה מביא את שתי הצדדים מכל המקומות ולא עבור לגמרי, נראה שנוטה להחמיר, אבל אני חושב שיותר נראה להכריע כשל ראשונה, ואני עוד שנייה גם הרב מלמד גם כותב ככה, ועוד הרבה פוסקים של היום, ושלוש שיטות בדבר. א', כל החומרה כמבוססת על הרמה, נכון? הרמה כתב שיש שיטה שאסור להוציא את הצור מהקמח, אבל זו גישה פחות מקובלת, שאונה מופיעה, אבל הרמב״ם, ראש, ריף, מתירים את זה. כאילו מתירים גם בחיטה להוציא את הצרור. וככה נראה שיטת המחבר, שבכלל לא הביא שזה בעייתי. הרימה מביא מחלוקת, אבל א', כאילו נבין, זה גישה שהיא לא, זה מחריגה, אבל גישה שהיא לא מקובלת על כולם. זה א'. ב', גם אם נגיד, כמו שיטת הרייבד, המגמישנה, כמו שהרמה הביא, שיש איסור להוציא את הצרור ביד, אמרנו שאפשר להסביר, זה דווקא בחיטה, כמו שהסביר שולחן ערוך הרב. ואז כל שאר הפעולות של ברירה יהיו מותרות. כלומר, זה גזרה, או זה איסור דווקא בחיטה, אבל לברור בכל מצב אחר יהיה מותר. ואחרי כל זה, כיוון שאנחנו עוסקים כאן במקרה הגרוע ביסוד הרבנן, כי אני עושה את זה לצורך אוכל נפש, ולכן במקרה הגרוע מדובר על יסוד הרבנן, אז סייג דרבנן לכולה, אני חושב שצריך להקל בזה, ועכשיו נביא כמה השלכות לנקודה הזאת. עכשיו אני רק מסכם, לאור ההסברה הזאת, מה שיוצא למעשה זה ככה. אם אדם עושה ברירה לימים רבים, הוא עכשיו יושב במפעל ובורר חיטה, עושה משהו כזה, זה פשוט לכולם שזה יעשו, זה פשוט. אם אדם בורר כרגע לארוחה הקרובה, אתה יודע, עוד שאנחנו טיפה נפרט מזה ארוחה הקרובה, או תוך כדי ארוחה, כאן יש מחלוקת, אם מותר לגמרי, מותר דווקא בשינוי, ובאופן פשוט נראה לי יותר להכריע לכולה, וזה נראה לי הגישה יותר מקובלת. עכשיו, לאור דבר הזה, כמה השלכות מעשיות. בסדר, אני אביא כאן איזה 5, ואפשר 2.5 לחשוב על 2.5, על עוד כמה וכמה דוגמאות. דבר ראשון, מי שיש לו בתוך הצלחת סלט, ויש לו זה, הוא לא אוהב בצל, בסדר? בשבת מותר להוציא להעיף את הבצל? אסור להוציא, אתה מעיף פסולת. ביום טוב מותר, כי אם פוסקים שמותר לברור, זה יהיה מותר, בסדר? יש לי... איך? בלי... אז זה צריך ארוחה. כל עוד שאתה לא עושה את זה לצורך תעשייתי, יהיה מותר. בסדר? זה יהיה מותר. או שלאדם יש איזשהו תערובת של שני מינים, הוא רוצה להפריד ביניהם. בסדר? אוכל יכול להיות משחקים. בסדר? בורר כידוע רק באוכל, גם קודם משחקים. מותר לברור באופן עקרוני. כשגם לא צריך כאילו אוכל נפש, כאשר אתה בורר, יהיה מותר. מותר עוד דבר. יש מחלוקת בשבת לגבי קולפן. כאשר, קיצור, בשבת יש כל הדיונים ויש חלוקות, הם קליפה, ראויה לאכילה, לא אכילה, ביום טוב יהיה מותר, שאתה יכול לקלף מה שאתה רוצה, גם זה בורר, אין שום בעיה, כי אתה עושה את זה לצורך כרגע. קופסות שימורים, יש לך שמן, בסדר, אתה רוצה להוציא את השמן מהקופסות שימורים, בשבת זה אסור, זה בורר, ביום טוב יהיה מותר. לקחת כלים, כף מחורר, נכון? אומרים שאסור לקחת כלי מחורר כאילו אתה רוצה תפשיל עם נוזל, אתה מרים כף מחורר, אתה בעצם מוציא את כל המים, זה בעיה של בורר בשבת, ביום טוב יהיה מותר. בסדר? עכשיו, עוד פעם, על פי הגישה המחמירה, יגידו שכל זה תעשה בשינוי. אבל, כמו שאמרתי, אני חושב שהגישה הייתה מקובלת שאפשר להקל לגמרי. אבל שני סיוגים, בסדר לדבר הזה. כי הוא בלידור רוצה להגיד שבורר, כאשר נעשה לצורך היום, יהיה מותר, שני סיוגים, סיוג אחד שמקובל, סיוג שני מחלוקת. סיוג אחד, אם אדם יכל לעשות את זה מבעוד יום, הוא מהערימה, בצו צדיהי א', שהדבר הזה, וכאילו אפשר לעשות מבעוד יום וזה לא פוגם באוכל, אין שום בעיה בזה, אז אסור לעשות ביום טוב, אלא כן עשה שינוי. כלומר, במקרה שאפשר מבעוד יום, אתה עושה את זה בחג, מותר אבל בשינוי. זה א', נקודה שנייה, יש דיון האם מותר, דווקא לאלתר, כלומר, כאשר אני עכשיו עושה את זה לקראת הארוחה כרגע, או אני יכול לעשות את הברירה כל עוד שזה ליום הקרוב. כלומר, אסור לעשות את זה לימים רבים, כי זה כבר מלאכת העבודה. אבל מותר לי עכשיו, בערב שבת, לברור, לא יודע מה, להוציא את הטון, את השם מהקופסת הטון, או שינו מחר בבוקר, בסדר? זה יש מחלוקת. הרימה כותבת אף קופי יוד סיף א', שהיתר זה דווקא אם רוצה לאוכלו בו ביום, אומר המשנה ברורה מה כתוב גם בו ביום, שגם אם זה לא לאלתר, כל עוד שזה לצורך יומי ולא ליותר מזה, אז יהיה מותר. והמשנה ברורה מביא, ובבירור לחמחי בזה, שיש חולקים, הרשב"א חולק על זה, והתז חולק על זה, והבירור לחמחי מסכם, שהנוהג להקל לבור קטניות, פסולת לתוך אוכל, אף שיהיה אפשר מבוד דדדדה, קיצור, הוא אומר שיש, קיצור, הוא מבין למעשה שאפשר, מי שמקל בזה יש לו על מה לסמוך, אבל הוא בעוד אמר נוטה, מצדק במי שמחמיר בעניין. קיצור, זו מחלוקת. אז עדיף למעשה לגבי הנקודה הזאת שמותר לברור, אם זה תוך כדי ארוחה ודאי, אם זה ארוחה הקרובה, אם זה ארוחה הבאה, יותר מורכב. בסדר? זה סגרנו את עניין של בורא. טוב, שחיטה, אני לא אריך בזה, כי אין הרבה זמן, מי שראה קצת בדף, בגדול מותר לשחוט, בסדר? מותר לשחוט בחג, ומותר אפילו להפשיט את האור של הבהמה, למרות שזה לא צורך האוכל, אבל חז"ל אמרו שאם לא נתיר לעשות את זה, זה הפסד מרובה, אף אחד לא ישחט בהמה, וכן מותר גם לטפל באור, בפועל היום לא שוחטים, בסדר? יש לזה כל מיני סיבות, אבל סתם כאילו זה לא כזה רלוונטי לרובכם, אני לא אעריך בזה. בפועל היום לא שוחטים. מי שרוצה להבין את סיבות הדבר יכול לסתכל במקורות, אני פשוט רוצה להגיע נקודה אחרונה. איסור מדידה. האם מותר למדוד? הזכרתי את זה קודם לגבי קמח. ראינו קודם שהשולחן ערוך פסק שאסור למדוד קמח, ומאידך הוא פוסק בתף קוף דלת סיף דלת, מותר לאדם למדוד תבלין ליתן בקדרה בשביל שלא יקדיח תפשילו. מה ההבדל בין שם המקרים? מותר למדוד תבלינים. בסדר? אני רוצה לשים שתי כפות מלח, מותר. למה שמותר? מה ההבדל בין זה לבין מדידת קמח? נו. ההורים אומר ככה. אומר משנה ברורה. אז א', אני עושה הקדמה. איסור מדידה זה גזירה דרבננית. בסדר? זה גזירה שאין לעשות כמעשה חול. איסור מדידה בדרך כלל זה מעשה חולי, שבדרך כלל סביב מקח וממקר, מודדים דברים, לראות כמויות, לכן חזל גזרו שזה לא נעשה מעשה חול. אבל כאשר הדבר הזה נצרח ליום טוב, מותר. בסדר? כאשר צריך יום טוב, מותר, וכאן שאלתך שאמרת קודם עולה. בסדר? מותר למדוד בשביל לבדוק כפה שהתחלה, אבל באמת לצורך יום טוב מותר. עכשיו, הדיוק בתבלין הוא קריטי, בסדר? אם אדם ישים שתי כפות מלח או שש כפות מלח, זה הבדל בין תבשיל טעים לתבשיל מגעיל, בסדר? לכן, הדיוק, המדידה כאן, זה צורך האוכל לצורך יום, ולכן הותר. והדיוק בקמח הוא פחות קריטי. אם אדם ישים קילו וחצי או קילו 600, אפילו קילו 700, פחות חמור, בסדר? וזה הסיבה. זאת אומרת, זה מחדד שאיסור מדידה בגדול, או פעם, תדורייתא מותר לנדוד, זה רק גזירה דרבננית, מותר צורך יום טוב, ופשוט מעשית, בקמח, זה פחות נצרך ולכן אסור, ושאר הדברים מותר, כי כאילו תבלינים יהיה מותר, כי הדיוק שם הרבה יותר משמעותי. כן, היו שאלות תוך כדי. היה? יש עוד שאלה? יש עוד שאלה? לא. טוב. פעם הבאה, זה בגדול, התעסקנו ברוב המלאכות שרלוונטיות סביב הכנת אוכל. פעם הבאה נדבר על כיבוי, שזה מאוד קריטי, איך הם מחבים את האש בחג, או איך לא מחבים את האש בחג, ועל איסור מוקצה, שזה גם, יש הבדלים בין שבת ובין חג, וזה חשוב, הרבה אנשים לא יודעים.
לגבי מדידה, מה אתה עושה?